טוב, בואו נתחיל. פעם קודמת סיימנו פחות או יותר, אני חושב, לדבר על המשמעות של חושן משפט, על זכויות מול חובות. אני רק אסכם בקצרה, כי אני רוצה לצאת מכאן לעוד נושא שקשור. דיברנו על זה שיש בהלכה שני סוגי חובות. יש חובה שהיא חובה כלפי השני, מכוח זכות שיש לשני, וזה מה שבעצם מכיל חושן משפט. ויש חובה לאדם שהיא לא תוצאה של זכות של מישהו אחר, ואלה הלכות שלא נמצאות בחושן משפט, אלא ביורי דעה, כמו צדקה, כמו ריבית. והטענה שבחובות האלה, למרות שהן חובות ממוניות שבין אדם לחברו, זה לא זכות של השני, וההשלכה למשל זה שהשני לא יכול לתבוע אותי בבית דין לדרוש את כספו בחזרה. ובחובות משפטיים, בחושן משפט, בעצם השני הוא התובע, הוא זה שיכול לבוא לקחת אותי לבית דין ולדרוש ממני את מיצוי, או לבקש מבית דין לעזור לו למצות את זכויותיו. אמרתי שיש לעניין הזה שתי השלכות שלכאורה מנוגדות, ובעצם הצגתי את זה בהתחלה כאיזשהו סוג של קושי, וההסבר לקושי הזה הוא במונחי זכויות וחובות. שמצד אחד דיני ממונות אלה הלכות שכל אחד יכול להתנות עליהם אפילו לכתחילה, אין עם זה שום בעיה. שהמנהג, דין הזה מלכותה, כל המנגנונים החיצוניים האלה יכולים לעצב את דיני הממונות אפילו לכתחילה, לא שרק בדיעבד זה חל, אלא אין שום בעיה לעשות את זה. זה מצד אחד, זאת אומרת שזה נראה לחלוטין גמיש, בניגוד למה האיסורים של יורי דעה, חזיר, אף אחד לא יכול להתנות על איסור חזיר, או פה נוהגים, במקום הזה נוהגים לאכול חזיר, אז זה בסדר, אין דבר כזה. אז לכן דיני ממונות במובן הזה הרבה יותר גמישים. מצד שני, אמרתי ששיטת רש"י בבבא קמא, זה שדיני ממונות הם הדינים החמורים ביותר שיש, יש בעצם יערג ואל יעבור על דיני ממונות, לפחות לשיטת רש"י. אדם לא מציל עצמו בממון חברו, ולכן אם אדם נמצא בסכנת נפשות והוא צריך לפגוע בממון של חברו כדי להינצל, אסור לו, כך אומר רש"י. הראשונים אחרים טוענים שמותר, אבל צריך לשלם, יש פה ניסוחים מתונים יותר, אני אדבר על זה עוד קצת היום. ולכן, אבל באופן עקרוני יש עוד ראשונים שמצטרפים לרש"י בתפיסה העקרונית, אז בתפיסה שבה ישנם מצבים שגזל יהיה בירג ועל יעבור. ואז השאלה איך, זאת אומרת, רואים פה שדיני הממונות הם בעצם אולי האיסור הכי פחות גמיש שיש, להבדיל מה שאמרתי קודם, שזה נראה הכי גמיש, אפשר להתנות, והכל תלוי במנהג, וכמנהג המדינה, ודינה דמלכותה וכו'. ומצד שני, אומרים לי, ירג ועל יעבור, אין שום דבר לא עומד בפני האיסור הזה. אז יש פה משהו שיש לו שני צדדים לכאורה הפוכים. ומה שאמרתי זה שכיוון שדיני הממונות, אנחנו מדברים כרגע רק על חושן משפט, לא צדקה וריבית, אז מה שנוגע לחושן משפט, כיוון שהחובה עליי יסודה בזכות של השני, אז מצד אחד להתנות על זה אין שום בעיה. כי אם לך יהיה זכות, אתה יכול לוותר עליה. זאת המשמעות של זכות. מגיע לך לקבל כך וכך כסף. אתה לא רוצה לקחת, אל תיקח, אין חובה לקחת את הכסף. זה המשמעות של זכות. זה, אם זה היה חובה לשני לשלם, אז אתה לא יכול לוותר לו על החובה שלו לשלם. הוא צריך לשלם, זאת חובה שלו. אבל אם זאת זכות שלך לקבל, שמכוחה נובעת החובה של השני לשלם, אז יכול להגיד, טוב, יש לי זכות לקבל, אבל אני יכול גם לוותר על הזכות הזאת. ולכן בעצם אפשר להתנות, ואפשר, ומנהג קובע, ודין את המלכותה וכדומה. ומצד שני, אבל אם אני לא מוותר, אז יערג ועל יעבור, הכי קשיח ולא גמיש שיש. ולמה? ושברגע שזה זכות של השני, אז רק השני יכול לקבוע אם הזכות הזאת תתממש או לא. בכל מחיר שלא יהיה, אפילו אם אתה בסכנת נפשות, זה לא עוזר, בגלל שלשני יש את הזכות שלו, החובה שלך נדחית בפני סכנת נפשות, אבל הזכות של השני עדיין עומדת בעינה. זה מה שאמרתי בערך בפעם הקודמת. היום אני רוצה טיפה לעמוד על המשמעות של הנקודה האחרונה הזאת שאמרתי עכשיו, שלזכויות יש איזושהי עמידות מסוימת שהן עומדות אפילו בפני פיקוח נפש. אני רוצה טיפה להרחיב את הנקודה הזאת ולראות את המשמעויות שלה. שניסיתי את המושג טריטוריה הלכתית, ואם לא, אז זה מה שאני רוצה קצת לדבר היום. אני מקווה שאני, לא בטוח שאני אגמור את זה היום, נראה. כן. העיקרון
שאתה
כרגע
ציין אותה, למה הוא מוגבל לדיני ממונות? למשל לשונה רבה. יש לי זכות שלא ילחלפו עליי.
לא. אין לך זכות, יש עליי חובה לא לדבר שם, זה בדיוק ההבדל. לכל זאת שם הרב יורה דעה, זה לא חושב משפט.
בכלל
במיפה לפני לחשוב,
אבל העיקרון מוגבל לדיני ממונות?
רק למשהו זכויות שלך שיוצרות את החובות עליי. וזה מה שמופיע בחושב משפט.
וזה רק ממונות?
לא, לא, ביוש למשל גם מופיע בחושב משפט. יש לך זכות שלא יביישו אותך. עובדה שמשלמים על זה, בושת. זאת אומרת, אתה יכול לקחת אותי לביידים, לתבוע אותי, שאני אשלם לך על בושת. אז אני בדיוק היום מדבר על הרחבה מעבר לממונות. אז אני בעצם רוצה למקד קצת יותר את הנקודה הזאת שראינו ברש"י, עוד מעט נראה שזה אולי עוד ראשונים, שזכויות, הרי כל התורה כולה נדחית בפני פיקוח נפש חוץ משלוש עבירות החמורות. ופה פתאום אנחנו מגלים שגם דיני ממונות עומדים בפני פיקוח נפש. אז קודם כל איך זה מסתדר עם עם הכלל שאנחנו יודעים שיש רק שלוש עבירות חמורות. ובית, מה המקור לזה? מה ההיגיון בזה? זאת אומרת, מה עומד מאחורי העיקרון הזה? אז זה אני רוצה לדבר היום, ואני אנסה להסביר את זה במונחים של טריטוריה הלכתית.
וגם האם היו השלכות הלכתיות בשוטים או כן, בספרות הלכתית? יש כלומר במעשה, היו מקרים כאלה?
לא עשיתי חיפוש, צריך לחפש, אני לא זוכר, לא יודע להגיד לך כרגע, אני צריך לעשות חיפוש ולראות, אבל זה פוסקים על השס, זה מקרים בשס, לא צריך להגיע לשוטים. דוד המלך זה מקרה שמופיע בשס עצמו, בבקמה, הזכרתי את זה. ושם אמרו, לא אסור לך לשרוף את הקדישים שבהם מתחבים הצעורים כדי להינצל. אתה המלך, אז מותר לך, אבל אדם פרטי, אסור. זה דברים שמופיעים בשס עצמו. טוב, בכל אופן, אז בואו נתחיל רגע באמת משלוש עבירות החמורות. יש הגמרא בפסחים ובעוד מקבילות אומרת שיש שלוש עבירות שדוחות אפילו פיקוח נפש. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לכל אחד מהם הגמרא מביאה מקור. זאת אומרת, לעבודה זרה, זה כתוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אז רואים שזה אפילו בכל נפשך. זאת אומרת, זה אפילו במחיר הנפש. לגבי רוצח, אז זאת סברה, מהי חזית דדמה דידך סומק תפי, דיר מדמה דהי גפה סומק תפי, כן, אומרים אותך. אז הגמרא אומרת, זאת סברה שאסור לך להרוג את השני, כיוון שלא ייתכן שאתה מקריב את החיים שלו כדי להציל את החיים שלך. אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו, וגילוי עריות נלמד משפיכות דמים. הגמרא אומרת שכאשר, כשהיא מדברת על מי שרודף אחרי נערה המאורסה, אז הגמרא אומרת כי כאשר יקום, התורה אומרת, כי כאשר יקום איש על רעהו כן הדבר הזה. זאת אומרת שלרדוף אחרי נערה המאורסה זה כמו לרדוף אחרי מישהו להרוג אותו. ומזה לומדת הגמרא כמה דברים, אבל אחד מהם זה שגם על גילוי עריות יש ירש ועל יעבור. אז הגמרא מביאה שלושה מקורות שבהם אנחנו לומדים על שלושת העבירות החמורות. וזה באמת הבסיס לקושי שהזכרתי קודם, איך זה יכול להיות שרש"י משרבב לכאן גם את גזל. גזל לא מופיע בגמרא, אין לזה מקור ברור, ומה פתאום, איפה הוא ממציא את זה שגזל גם הוא יארג ועל יעבור.
יש עוד דברים חוץ מהשלושה שמביאים מלחמה. זה לא אחד מהשלושה.
לא, זה לא דין ירק ועל יעבור, זה דין אחר. בסדר.
ברור שאי אפשר להגיד, אני לא יוצא למלחמה, כי זה...
נכון, אבל זה לא שאלה למה זה לא נמנע בין שלוש העבירות החמורות, כי ברור שזה לא המושג של ירק ועל יעבור הרגיל. בסדר? נגיד, אני אתן לך דוגמה אחת שתחדד את זה, אם אתה יוצא למלחמה, וברור שאתה תיהרג, לא ספק. האם אתה חייב לצאת למלחמה? מי אמר את זה? מה זה דין אדם? מה דין אדם? דין אדם הלכותה להרוג אותי? מה שאתה לא רוצה לצאת למלחמה, אבל פיקוח נפש. גם אגב, גם בקוד הצהלי, דרך אגב. אם מפקד נותן פקודה לחייל לעשות משהו מסוכן, הוא כמובן צריך לעשות את זה, זה חלק מהמלחמה. אבל אם הוא שולח את החייל למשימת התאבדות, זאת אומרת, הוא הולך למקום שבו בטוח מתים, אבל צריך מישהו שיעשה את העבודה, זאת אומרת, זאת משימה שחייבים לעשות אותה. זאת פקודה שאי אפשר לתת. אתה יכול לבקש רק מתנדב. אתה לא יכול לתת פקודה כזאת. היה מקרה כזה במיטלה, ששלחו איזה בחור שנהג ג'יפ שם. אוקיי, מישהו שנהג בג'יפ, כדי שיראו עליו המצרים ויראו מאיפה, מה מקורות הירי, איפה המצרים מתחבאים שם, כי כשהם נחתו שם, כשהם צמחו שם, הם לא יתרו איפה יושבים המצרים. וזה דבר שרק מתנדב יכול לעשות אותו. אתה לא יכול לתת פקודה לבאנם למות. אתה יכול לתת פקודה לבאנם להסתכן. עכשיו, בשלוש העבירות החמורות, ירק ועל יעבור, זה גם אם אתה בטוח מת. אתה מוסר את עצמך למיטה, בשביל לא לעבור על שלוש העבירות החמורות. אז הנה דוגמה, למשל, לזה שהדין של לירק במלחמה הוא לא ממש ירק ועל יעבור. זה דין שונה. הדין בטוח, אתה מת, אני לא יודע אם אתה חייב לצאת למלחמה. שיקון אתה צריך לקחת. מה?
אבל הצפיות המתפתח שבענייני ארץ ישראל הוא השתמש במונח
מירק ועל יעבור. בסדר, זה מונח מושאל, או שהוא טעה,
לא משנה, אחד משתיים. אבל השאלה היא איך היה יכול
להקיפה. באופן עקרוני זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. נכון, המנחס חינוך אומר, אין מלחמה בלי מתים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני לא יוצא למלחמה כי זה מסוכן, פיקוח נפש דוחה את כל התורה. אי אפשר לעשות מלחמה בלי להסתכן. אבל הנה, למשל, דוגמה, סכנה ודאית אתה לא צריך לעשות, והעבודה זרה, אפילו אם אתה מת בטוח, אסור לך לעבוד עבודה זרה. אז לכן, יש פה איזשהו הבדל קטגורי בין המצוות האלה. עכשיו, אני רוצה לקחת מקרה לדוגמה ולצאת ממנו כדי לברר את הנקודה הזאת, את ההיבט הזה של רשי. אז אני עוזב את רשי כרגע. ובואו נראה גמרא. הגמרא בא המציע אומרת כך, אמר מרזות רבר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנה בר ביזנה אמר רב שמעון חסידה, ואמרי לה אמר רב יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן, מתמר, דכתיב, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה, כן, היא עמדה להיהרג, והיא לא אמרה לו שהיא בהיריון ממנו, כדי לא לבייש אותו. אז רואים שבאדם צריך למות ולא לבייש מישהו אחר. יש יארג ואל יעבור על ביוש.
נוח.
עכשיו, על פניו, הגמרה הזאת היא גמרה אגדית. זה לא גמרה הלכתית. ולשון חכמים, נוח לו הכוונה שזה מאוד חמור לבייש את חברו, נקרא לזה כך. אולי אפילו אפשר ללמוד מכאן שמותר לבן אדם לנסוע את השוק, כי זה גם חידוש. שמותר לבן אדם למסור את נפשו כדי לבייש. אבל תוספות בסוטה, לא שם במקום, תוספות בסוטה בדף י' לומד את זה כאמירה הלכתית לחלוטין. תוספות אומר, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש. אגב, באמת זה לא מופיע בריש, בראש, ברמב״ם, זה לא מופיע. הם כנראה לא קראו את זה כאמירה הלכתית. אבל תוספות, כן, אגב, זה כנראה קשור להבדלים בין אשכנזים וספרדים בקידוש השם. כן, בעלי התוספות תמיד היו יותר מחמירים מאשר חכמי ספרד. בקידוש השם, בנושאי קידוש השם. זה כנראה עניין של הקונטקסט ההיסטורי גם. נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש, כי דאמר בפרק הזהב, כל היורדים לגיהינום עולים חוץ משלושה, וחד מיני הוא המלבין פני חברו ברבים, ואומר נמי, נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש והלבין פני חברו ברבים, אינה למי דוד, ונראה, היי דלא חשיב לי, בפסחים, בהדה ג' עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש, עבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים, למה לא מנו שם גם את ביוש? זאת אומרת, אם גם ביוש זה יארג ועל יעבור, אז הוא אומר, משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה, ולא נקט, אלא עבירות המפורשות. אז קודם כל תוספות אומר, יש יארג ועל יעבור על ביוש, הוא קורא את זה כגמרה הלכתית. אדם צריך להפיל את עצמו לכבשן האש, ולא לבייש את חברו. זה טענה ראשונה. אחרי זה תוספות שואל בסדר, אבל יש הרי רק שלוש עבירות החמורות, למה לא כתבו גם את עבירת הביוש? בסדר? יותר מזה, מה שתוספות לא שואל זה, מאיפה לומדים את זה? מה המקור? איך אתה יכול לחדש על עבירה נוספת שהיא לא משלוש החמורות, שגם עליהם יש יערג בעל יעבור בלי שאתה מביא לזה מקור. שלוש העבירות החמורות יש להם מקור. תמר זה, טוב, בסדר. אם אתה קורא את זה כאיזושהי אמירה הלכתית, אז בסדר. תמר זה מה יצא שאויו. אבל לקרוא לזה, אין ציווי, אישה מרפן ועל. בשביל שיהיה לב, אתה צריך אישה מרפן ועל. באמת, עובדה שתוספות אומר שהאיסור הזה, בסוף הוא מטייס, למה לא מנעו את זה בשלוש החמורות? כי זה איסור שלא כתוב בתורה. אבל לא כתוב בתורה, תמר. זה לא כתוב כציווי. אין פה לשונות של הציווי, אישה מרפן ועל. או ולא, כן, או משהו כזה. עוד פעם, יש לזה איזשהו יוצא דופן אחד בהקשר של גיד הנשה. גיד הנשה גם לא מופיע בתורה עם ציווי. ובכל זאת מצווה מנויה.
יש להם
גמים
כמו
לא תנוע יש את המצווה. לא, הוא לא אומר שזה לא איסור תורה, הוא אומר זה איסור שלא מפורש בתורה. מי שעבר על זה עובר על איסור תורה. אפשר להכניס את זה, אבל זה לא איסור שכתוב. אני מכניס את זה, כן. התוספות לא אומר שזה לא איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא, אבל יש הבדל בין איסורים שכתובים במפורש בתורה לבין איסורים שאנחנו בפרשנות מבינים שהם איסורי דאורייתא. אפשר לראות בכמה מקומות.
תירוץ דחוק.
תירוץ מאוד דחוק, כן. עוד רגע נראה. אז התחלתי להגיד שבגיד הנשה למשל זו דוגמה חריגה, כי שם באמת יש איסור שכולם מונים אותו, והוא לא מופיע בתורה כציווי, אבל כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, עד עצם היום הזה. התורה רק מתארת מה בני ישראל עושים. זכר למה שהיה עם יעקב. טוב, זה שאת הרשב"א בחידושי אגדות על ברכות, שם הוא קצת מדבר על זה. באמת, יש איזה קצת חריגים לאמירות בתורה שהן לא נראות הלכתיות, והן בכל זאת נכנסות במניין המצוות. אבל כאן אומר תוספות זה דברים שלא כתובים בתורה, ולכן זה לא נמנו, אבל בשורה התחתונה אומר תוספות, באמת יש יערג בעל יעבור על ביוש. מה המקור? תמר, בסדר, אוקיי, תמר, אבל... זה עדיין, זה לא מקור, כמו שאתה את עצמו אומר, זה לא מקור שכתוב בתורה. איך אתה יכול להסיק מכאן מסקנה הלכתית? אז האמת שיש מהראשונים כבר, רבנו יונה טוען גם כמו תוספות, הוא גם לומד את הגמרא באופן הלכתי, והוא תולה את הדין הזה בגמרא שמופיעה עמוד קודם בבבא מציע, תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. אמר לי שפירקה, אמר דכחזינא לידי אזיל סומקא ואתי חברא. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשבן אדם מלבינים את פניו, מלבינים את פניו, הפנים מולבנים, כן, האדם בורח מהפנים, וזה כמו רציחה, כי ברציחה אתה מוציא את הדם מהגוף, ופה אתה איכשהו חלקית רוצח אותו, אתה מוציא את הדם מהפנים. אז רבנו יונה למשל רוצה לטעון שזה המקור, ולכן ככה הוא גם עונה על השאלה למה זה לא מופיע בשלוש העבירות החמורות. הוא אומר, זה מופיע. זה אביזרה יהודי רציחה. יש שלוש עבירות חמורות, לכל אחת מהן הרי יש גם אביזרים. יש אביזרה יהודה עבודה זרה, אביזרה יהודה עריות, ויש אביזרה יהודה רציחה. והוא טוען שביוש זה אביזרה יהודה רציחה, ולכן זה כן מופיע שם, ככה הוא מיישר. אבל אלה שרוצים להסביר ככה בתוספות זה קשה, כי תוספות עצמו הרי נשאר בקושייה, שזה לא מופיע בשלוש החמורות. מי אמר שלא?
אביזרה עבודה זרה, צריך להיערג
להם. הרן בסנהדרין, לא, זה מחלוקת, אבל הרן בסנהדרין אומר שכן, למשל, כן. ואמר לנו פסחים? בתוספות משתמע שלא, לא מוסכם לגמרי, אבל כן. תראה, יש מקומות שבהן זה ברור. הגמרא בפסחים, הדיון שלה הוא בכלל להתרפא בעשי השירה. להתרפא בעשי השירה זה לא אחת משלוש החמורות. כמו שאני לא עובד עבודה זרה את עשי השירה, אני רק עובר על איסור ההנאה, לא ידבק בידיך מאומה מן החרם. אז מה הבעיה? למה על זה אסור? צריך למות, אני מדובר על חולה שיש בסכנה, ואסור לו להתרפא בעצי אשרה. אז משם באמת לומד הרן של הביזרים גם כן נהרגים, ואותו דבר אם ישיח אימה מאחורי הגדר, אז מראה שם בסנהדרין עם אותו אחד שאלה טינה בליבו ורצה כן, לקיים יחסים עם איזושהי אישה, לא נתנו לו, אז אפילו לדבר איתה אחרי הגדר, לא נתנו לו, ואפילו שהוא ימות. אז שם גם אומרים שזה הביזריות הגילוי הריות. והר"ן אומר שיש אביזרים של כל שלוש החמורות, יש עליהם יערג בעל יעבור יותר מזה, יש מהפוסקים שמבינים שזה אפילו על אביזרים דרבנן. למשל, שניות לעריות, כן, זה עריות רחוקות יותר, מבחינת קרבה משפחתית, שזה איסור דרבנן. יש כאלה שאומרים שיש יערג בעל יעבור על לקיים יחסי אישות עם שניות לעריות. כיוון שזה אביזריות דרעיות, אפילו זה דרבנן. זה באמת חידוש, אבל כן, יש פוסקים שאומרים גם את זה. בכל אופן, אבל אם נחזור לענייננו, אז רבנו יונה, בסדר, אני לפחות מבין את הרעיון. עם כל זה שהסתלקות אדם מהפנים, לראות בזה אביזראי זה רציחה, זה עוד פעם נשמע כמו איזה מדרש. לקחת את זה ממש ברמה הלכתית ולהציג מזה מסקנה שיש ירק ואל יעבור על זה, זה מאוד מרחיק לכת. זה טוב בשביל לדרוש דרשות, אבל איך יכול להיות שעל דבר כזה אני מחייב בן אדם למסור נפש? אבל בתוספות בכל מקרה זה לא יכול להיות ההסבר, כי תוספות הרי שואל למה זה לא מופיע בשלוש החמורות. ואם זה היה אביזראי יותר רציחה, אין מקום לשאלה שלו, כיוון שרציחה מופיעה עם אביזראי. אז לכן תוספות ודאי לא הולך ככה, וחוזרת השאלה, אז מה התוספות רוצה? ובפרט זה איסור שלא כתוב בתורה. אז איסור הזה לא כתוב בתורה, ועל זה אתה אומר ירק ואל יעבור. למה? כי כתוב נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש. זה מוזר. אז יש בתשובת בניין ציון של הרב רבי יעקב אטלינגר, כן, של בעל הרוך לנר על השס, אז יש לו תשובות בניין ציון, והוא מקדיש שם איזה שש תשובות מקוף סמך זין עד קוף עין ב' לדיון בנושא הזה והרחבות שלו. והוא בעצם מתחיל מאותו רשי שבו סיימתי את הפעם הקודמת. אז זה נקרא ככה קטעים נבחרים. כלל גדול בתורה שאין מצווה עומדת בפני פיקוח נפש, חוץ משלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אכן, אם מותר להציל עצמו מפני פיקוח נפש בממון חברו, דהיינו, אם מותר לגזול ממון חברו כדי להציל עצמו מסכנת נפש, זה לא ראיתי מבואר בפוסקים. לא יודע מה הדין. זאת אומרת, לא ראית, שואל אותו מישהו שם, מה זה לא ראיתם בר? אם לא ראית, סימן שאין, אין, זה חוץ לזה שיש מחלוקת ראשונים בזה, מה לא ראיתם בר? זאת אומרת, נכון, לא ראיתי הכרעה הלכתית, הוא אומר, זה לא סתם שהוא מתחיל להתלבט בעניין הזה, אין פה מה להתלבט לכאורה. לא, ראיתי מחלוקת בפוסקים ולא ראיתי הכרעה, אני לא יודע עם מי הדין. ומצאנו בזה פלוגתא בין גדולי הראשונים. ויש שאלה ששאל כבר דוד לסנהדרין, כי דאמרינן בבבא קמא, ויתווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. אז חז"ל כן דורשים את זה שם בגמרא, מה יקרה מבעיה? מה הוא רצה מהגיבורים האלה שהוא שלח אותם להביא מים? אז כתוב שהוא שלח אותם לברר דברי תורה בסנהדרין, כן, אין מים אלא תורה. אז הוא בעצם אמר להם, תלכו, תבררו לי איזושהי שאלה הלכתית בסנהדרין. מה השאלה? מדלגים קצת. אז הוא אומר, רבו נאמר, קדישים דסעורים דישראל אהבו, דאבו מתמרי פלישתים בו. כן, היה שם, בתוך כדי המלחמה שלו עם הפלישתים, אז היו קדישים של סעורים, שהיו שייכים ליהודים אחרים, ובתוכם התחבאו הפלישתים. וכשהתחבאו הפלישתים בתוכם, עכשיו הוא רצה לשרוף את הקדישים, כדי לטפל בפלישתים שמתחבאים שם. השאלה היא, מותר לו לעשות את זה? האם מותר לו לאדם להציל עצמו בממון חברו? הוא נמצא בסכנת נפשות. השאלה אם מותר לו לשרוף את הגדיש של מישהו אחר כדי להינצל. אז על זה אומרת הגמרא, קדישים דסעורים ישראל אהבו מתמרי פלישתים בו, וכמי בא אליהם, מה הוא להציל עצמו בממון חברו? שלחו לי, אז מה התשובה שהוא קיבל בידי הגיבורים האלה? אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל אתה מלך אתה, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. זאת אומרת, בעצם אסור, אתה מלך זה דין מיוחד, זה מלך יכול גם להפקיר ממון. אז הוא יכול גם לקחת את הממון של השני. אבל אדם פשוט, זאת ההלכה שיוצאת מהגמרא שם, אדם פשוט לא יכול להציל עצמו בממון חברו. ירק ועל יעבור על גזר.
אדם
צריך
להגיע לרשי,
יש הגמרא מפורשת. רגע, רשי הוא על הגמרא הזאת, שאלה איך מפרשים אותה. אז הוא אומר פה ככה, וכתבו שם התוספות, היא באה אליי, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש, עד כאן לשונו. התוספות אומר, השאלה היא לא אם מותר לו לעשות את זה, זה ברור שמותר. השאלה היא אם הוא יצטרך לשלם לבעל הסעורים, על הסעורים שהוא שרף. אבל זה, השאלה אם מותר לו לעשות את זה, זה פשוט. למה זה פשוט? כי תוספות אומר, לא ייתכן, הרי גזל זה לא אחת משלוש עבירות החמורות. איך ייתכן שעונים לו שאסור לך לעבור על גזל אפילו במחיר של נפש? זה לא יכול להיות. לכן תוספות מוציא את הגמרא מפשוטה, והוא אומר, הדיון שם לא היה על היתר לעשות את זה, אלא על השאלה האם הוא חייב לשלם.
אבל זה הוא שולח שליחים?
כן.
הוא רוצה לשלם את הגדיש?
עוד שנייה אחת, אז זה הערה מעניינת, עוד רגע אני מגיע אליה. אז כך תוספות אומר, וכך כל הראשונים חוץ מהרש"י מפרשים.
סליחה, הוא מדבר על דין מלך או דין פשוט עכשיו?
אני מדבר על דין פשוט, לא דין מלך.
השאלה של תוספות היא, האם המלך צריך להחזיר את הכסף, או האם אדם פשוט צריך להחזיר את
הכסף? השאלה של דוד המלך הייתה על המלך, על אדם פשוט, אז אמרו לו, אדם פשוט צריך, המלך לא צריך.
לא, התוספות מעמיד את זה לא האם מותר לצור, אלא האם חייב להחזיר. הוא מעמיד את זה
כשהמלך
שואל,
המלך שואל את השאלה הזאת, והתשובה שהוא מקבל שאדם פשוט צריך לשמן והמלך לא צריך לשמן. זו התשובה שהוא מקבל. המלך יכול להפקיע את הממון, יש בזה היגיון לגבי התשלום, אבל רגע, רגע, שנייה אחת. כל הראשונים חוץ מרשי מפרשים כמו תוספות. רשי זה שיטה יחידה, ופעם שמעתי בשם הרב ליסטנשטיין, הוא אומר שהרשי הזה זה טעות סופר. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש דבר כזה, ירק בא לעבור על גזל. זה דבר מאוד בעייתי הרשי הזה. לא מעט נראה שלא רק שזה לא טעות סופר, אלא יש עוד ראשונים שברמה התפיסתית הולכים עם רשי, ואני אנסה להסביר את העניין הזה. אבל באמת צריך לשים לב לנקודה ראשונה, מה שקשור למה שעלה הזכיר קודם. נכון שתוספות מתקשה בקושייה סברתית קשה, אז איך אתה רשי מסביר פה שיש ירד ואל יעבור על גזל? זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. הראש כותב את זה במפורש. איך אתה... זה לא אחת משלוש העבירות החמורות, ואז הוא מצטרף לתוספות. מצד שני, ברור שפשט הסוגיה זה כמו רשי. הגמרא דנה האם מותר לאדם להציל עצמו ממון חברו. הגמרא לא שואלת, אדם שהציל עצמו ממון חברו, האם חייב לשלם? הגמרא יודעת לנסח את זה גם ככה. אם היא לא כותבת את זה, אז פשט הגמרא זה שהשאלה היא על עצם ההיתר להטיל, לא על השאלה האם לשלם. בית, מה שאלה הזכיר קודם, אם באמת זאת השאלה, אז תעשה את מה שאתה צריך עכשיו, ואת הדין תורה תנהל אחר כך. מה, אתה באמצע המלחמה ששולח שלושה שליחים לסנהדרין, שיבררו לך מהם, אתה תצטרך לשלם, זה יהודי. כן, אם הוא יצטרך לשלם, יכול להיות שהוא יעדיף למות. יש אנשים שממונם חביב עליהם מגופם. הגמרא אומרת, נכון? זה לא סביר. אם הדיון הוא רק על השאלה שהאם צריך לשלם או לא, אז תחכה עם זה, מה אתה מברר את זה עכשיו? תגמור את המלחמה שלך, אם תצטרך לשלם, תצטרך, ואם לא, אז לא. אז זה קצת קשה הדבר הזה. ג', תשימו לב שמה שיוצא מפה, זה שאולי הם ירוויחו את הסברה שמתקבלת להלכה, שמה שאסור לאדם להציל עצמו המון חברו, אין הכוונה שאסור, אלא שהוא צריך לשלם. אבל מה עם הצד השני של הספק של דוד המלך? הרי דוד המלך היה לו שני צדדים, הוא הסתפק. אחד הצדדים זה שאולי מותר לאדם להציל עצמו מול חברו. לפי הפירוש של תוספות, מה המשמעות מותר? שאפילו לא צריך לשלם. זה לא הגיוני בכלל. תשמע, אתה נמצא בבעיה, נכון? השתמשת ברכוש של השני כדי לנצל, הבנתי. לא תגזול, יערק ועל יעבור, אינה לא תגזול. אז אתה בשביל להינצל, אבל לא לשלם לו. למה לא לשלם? מה, הוא יותר אשם ממך? אתה הרווחת מזה את החיים שלך, לפחות תחזיר לו את הכסף שהשתמש שפגעת בו. זאת אומרת,
אדם חייב לשלם כסף כדי להציל מישהו
אחר. אבל הוא יכול לבקש ממני אחרי זה את הכסף בחזרה, הוא לא צריך להפסיד בשבילי אם יש לי כסף לפחות. אז מה זה אומר? אפילו מישהו שעובד, אתה יודע, לפחות את דמי שומר קישואים הוא יכול לבקש, את הדמי בטלה וכדומה. בכל אופן, אז יש פה עוד קושי, שלישי, בפירוש של כל הראשונים נגד רש"י, כי בעצם לשיטתם יותר שהצד השני של הספק, שאומנם לא נפסק להלכה, אבל הצד השני של הספק נראה מאוד לא הגיוני. הרווחת את הצד הזה של הספק, הבנתי אותו. אבל אז, מה היה הצד השני? מה, יש צד לא לשלם בכלל? למה לא? אז הפירוש הזה מאוד קשה, הפירוש של הראשונים, אבל כמובן, אנחנו מבינים למה הם נדחקים לפירוש הזה. כי האלטרנטיבה של רש"י זה בעצם לצרף את לא תגזול לאיסורים החמורים, לעבירות שלהם צריך להיהרג ולא לעבור. מה? לא, המסקנה היא שצריך לשלם.
כן. זאת אומרת, זה אומר, דווקא הפוך, שאם אתה יודע בוודאות שלא תוכל להחזיר, אז אין לך זכות
להחזיר. רגע, אני מגיע עכשיו לזה, נכון? חלק מהראשונים כותבים את זה במפורש, זה אפילו לשון נטור והשולחן ערוך. כן. לא שומע?
הוא שאל
בתור מלך, אולי הוא לא ידע שיש לו דין מלך או שדין מלך הוא שונה. הוא שאל, אבל זאת התשובה שהוא קיבל.
הוא חשב שאולי דין מלך זה שונה, בגלל זה אני מנסה את השלם, זה אחד השני, כאילו למה יש לך במלך לא לשלם? בגלל שאני מלך.
ואז התשובה שהיו עונים לו, היו צריכים לענות לו, אז אתה לא צריך לשלם. מה זאת אומרת? מותר לאדם
לדעת. הוא לא יודע, הוא חשב, אולי, מה שאני אומר לכם, לא ספק שיש, יש כאילו המלך, זה לא...
הספק היה רק לגבי מלך, והם ענו לו בהתנדבות גם לגבי אדיוט. אולי. יכול להיות.
גם מפירה שקפרנו לו.
מה?
בכל מכתב תשובה יש תהליך
אידיוט. לא ברור, שאלה מה הייתה השאלה. אני שאלתי על הראשונים האחרים, איך הם הבינו את השאלה של דוד. אז הוא מציע הסבר. כל שהשאלה של דוד באמת עסקה רב במלך. הוא אומר שיש באמת צעד שאפילו לא יצר שלם. בסדר, שומע? הסבר אפשרי בהחלט. כן, אז בואו נמשיך רגע עוד. אז זה תוספות. והראש, וכן כתב גם הראש, וזה לשונו, אני ממשיך לקרוא מהבניין ציון, הלו מבא אלה אישרי למקלינו, כן, לשרוף, להצלת ישראלים. למילתא דפשיטא היא שאין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, אלא שלוש עבירות. אלא אחי מבא אלה, מהו למקלינו הדעת דליפטר מתשלומין? ואמרו לי, אסור להציל עצמו ממון חברו, הדעת דליפטר מתשלומין. זאת אומרת, הוא שאל את השאלה, זה ניסוח קצת שונה ממה שתוספות אומרת. תוספות סותם פה, אבל בראש כתוב באמת משהו בניסוח שאתה אמרת עכשיו. וזה גם מסביר למה דוד שאל את זה עכשיו ולא חיכה עד אחרי המלחמה. כי הוא שאל, וזה מה שהם ענו לו, האם מותר לי לצרוף את הסעורים האלה על דעת לא לשלם כסף? האם מותר לי לצרוף את הקדישים האלה? ועל זה עונים לו, למלך מותר, לאדם פשוט אסור.
אבל מלך יש לו כסף.
מה? בסדר, לא יודע, שאלה באיזה מצב הוא היה שם, זה גם לא חשוב, אם למלך יש כסף, אז שישלם. כשהוא שאל הוא לא ידע. כשהוא שאל הוא לא ידע, זה לא משנה, הם עונים לו, זאת התשובה היחתית, יש לך כסף, תהיה בריא.
איפה יש כסף, הוא לוקח באנשים.
כן, אבל לאנשים תמיד יוצא כסף. לאנשים עצמם אין כסף, אבל יש לתת
למלך. אבל מה הייתה אפילו למילה של דוד? הראש הוא מובן.
מה?
איך הראש יכול להגיד שדוד המלך, שלח חיילים, כן. הוא לא ידע אם הוא, אם הוא צריך, אם הוא יכול לשרוף, לא אמר לשלם.
לא, ולכן. הוא לא ידע בכלל אם אפשר לשרוף. ומה שענו לו, זה שהוא צריך לשרוף, זאת אומרת, הוא יכול לשרוף כמלך, גם לא על מנת לשלם. אבל אדם פשוט, בשביל לשרוף, צריך לשרוף רק על מנת לשלם. אחרת אסור לו. שאלה מה הוא ידע, זה קשור למה שאתה הצעת קודם. שאלה מה הוא ידע כשהוא שאל, אפשר להתווכח על זה. אבל זאת התשובה שהוא קיבל.
או שבאמת הוא שלח אנשים להביא לו מים.
זה לא או, זה ברור. זה דרשה, זה לא...
זה באמת היה?
לא, ברור, זה דרשה, אבל לא חשוב. מבחינת הגמרא, זאת הדרך...
זה גמרא מפורש,
מה אתה אומר? זה דרשה.
תנ"ך מפורש.
דרשה זה גם גמרא. זה שדרשה זה לא אומר שזה לא נכון, זה אומר שזה לא היה היסטורי. זה אומר שזאת הדרך של הגמרא להעביר לנו את ההלכה הזאת. זה לא אומר שזה תיאור היסטורי של מה שהיה עם דוד המלך. אני לא חושב שצריך להגיד דבר כזה. בכל אופן...
צריך לזכור שהוא היה ג'ינג'י, היה לו
ראש אחר. כן, אוקיי. בכל אופן, אז הטענה של הראש זה בעצם, תשימו לב מה כתוב בראש. בראש בעצם כתוב שאם אתה הולך לשרוף את הקדישים האלה שלא על מנת לשלם, אסור. אז זאת אומרת שבתפיסה הבסיסית הראש הוא עם רשי, לא עם תוספות. כן.
אוקיי, כל אחד אומר, אני עושה את זה על כבר שאני אשלם, אם אני כסף, אז
אני אתן לך דוגמה. השאלה, מתי זה נקרא שאני עושה שלא על מנת לשלם? האם כשאין לי כסף עכשיו, האם שלא יהיה לי כסף בעתיד? או למשל, אם אני פוגע בכבוד המת, לדוגמה. תשובה שהבניין ציון מדבר עליה אחר כך. למת כבר אתה לא יכול לשלם בכל מקרה. ואז אתה פשוט מהותי, לא תוכל לשלם. את הפגיעה הזאת. זה, יש מקום לדון, מתי זה נקרא לשרוף שלא על מנת לשלם. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי מבחינתי מה שחשוב זה שקיימת סיטואציה כזאת. ישנם מצבים לפי הראש, שמה שמוטל עליך זה איסור לא תגזול, ואסור לך לעבור עליו, אתה צריך למות.
כי אתה לא יכול להחזיר.
שלא נעת להחזיר. אז אתם רואים שפתאום גם הראש מצטרף לתפיסה של רש"י, העקרונית. רש"י אומר, אפילו אם אתה חושב לשלם, אסור לך. הראש אומר, אם אתה חושב לשלם, מותר לך. אבל גם רש"י מסכים, גם הראש מסכים ברמה העקרונית, שיכול להיות מצב שלא תגזול, ידחה פיקוח נפש. עכשיו, יש תשובת הרשב"א, לא אקרא את זה בפנים, אבל הרשב"א אומר, שלמה מותר לי לעשות את זה? מה?
אפילו יותר כמור. זאת אומרת, אם יש בעיות מוסריות, אז עכשיו אנחנו מחפלים את איפה כפליים. אז יש בעיה מוסרית. מי אני ומי עשיר. אתה תביא את למות בגלל שיהיה לך מספיק כסף. אפילו יותר חמור מאשר...
מתאים שבכל יום. רצועה פרטית. שאין לו כסף זה מתאים שבכל יום.
לא, ואנחנו חובלים על זה.
חובלים, אבל זה המציאות. מה לעשות?
זה ואנחנו אומרים, זאת חברה קשיחה, זאת חברה
קומית. חברה זה משהו אחר, אני שואל מה החוק. אתה
אתה יכול להגיד, אתם לא נותנים לו כסף, משאירים אותו עני שהוא צריך למות, אתם לא בסדר. בסדר, אבל אנחנו לא בסדר, אבל הוא עכשיו יכול לקחת מאיתנו. מישהו צריך עכשיו כסף לביטוח חשוב. אין לו, הוא אדם עני. בסדר? האם מותר לו לשדוד אותך? אתה לא רוצה לתת לו.
כן?
שאלה אם מותר או עצור. טוב, לא מנסחתי לעצור. מותר לו? ההלכה תגיד שעצור, למרות שאתה לא בסדר, אם אתה לא נותן לו, נגיד. לא משנה, יש פה בעיה נוספת, אבל נניח כרגע שרק אתה והוא אני בודד. בסדר? אז אתה יכול להיות, ההלכה יכולה להגיד שאתה לא בסדר, אבל זה לא אומר שהוא יכול לקחת, עדיין ההלכה היא שהוא אסור לו לקחת. העוול שעניים צריכים לשלם בחייהם הוא עוול מוסרי. אבל משפטית זה המצב, אתה לא יכול להכחיש את העובדה המשפטית הזאת.
נמצא לפי זה שהרש התחיל שזה לא אחד מהשלושה, ובסוף הוא אומר
שזה גם אחד מהשלושה. בדיוק, זה קושי באמת בראש, שהמוטיבציה שלו הרי לחלוק על רשי הייתה שלא נגזול הוא לא אחד משלוש החמורות. ובסופו של דבר הוא נשאר למסקנה שהוא כמו רשי, נו אז איך הוא עצמו עונה על השאלה למה לא מנו את זה בין שלוש החמורות? שאלה טובה, אוקיי, נחזור לזה גם כן. תשובת הראש, תשובת הרשב"א, סליחה, גם הרשב"א הוא מהאגף, כן, מהאופוזיציה, נגד רש"י, אבל הרשב"א, כשהוא מנמק את זה, אז הוא אומר ככה, וגם נימוק קצת בעייתי, אבל זה מה שהוא אומר, שמה שמותר לי לשרוף את השעורים האלה כדי להינצל, מותר לי בעצם לשלם, הוא מצטרף לפירוש של תוספות ושל הראש, אבל למה מותר לי לעשות את זה? בגלל שבעל השעורים עצמו משועבד להציל אותי מצד לא תעמוד על דם רעך. הרי הוא במקום הוא היה צריך לתת את השעורים כדי להציל אותי. וכיוון שכך, אז אני כבר לוקח את השעורים, כיוון שהוא במקום הוא זה משועבד אליי. זאת בעצם הטענה שלו. תשימו לב, טענה מאוד מעניינת. כי מה שזה בעצם אומר, זה ש... אם למשל לא יצויר שהוא לא יהיה משועבד לזה, אז אסור. זאת אומרת, גם הרשב"א אומר שאם יהיה פה גזל, אסור לקחת. רק הוא אומר, אין פה גזל, כי זה בין כה וכה משועבד להצלתי. אז גם הרשב"א שייך לאגף של רש"י. למה?
הוא
אומר
שהוא
תמיד
משועבד.
לא, אני
אתן
לך דוגמה למשל. מה קורה עם גוי? יוצא מפה שרכוש של גוי יותר חמור מרכוש של יהודי. אסור להינצל בפגיעה ברכוש של גוי. דווקא מינו על דיני מלחמה. למה?
אין עליו חובה.
כן, אין עליו חובה להציל אותי. אין עליו לא תעמוד אדם רעך, הוא לא רע שלי, הוא לא חייב לי כלום. אם הוא רוצה יבורך, כמובן. אבל אני לא יכול להכריח אותו, הוא לא משועבד לזה, אני לא יכול לקחת.
עוד דוגמה זה ניתוח מתים עוד פעם.
שמה?
שהמת לא חייב,
זה אני אגיע עוד רגע, זה אני אגיע עוד רגע, הוא מדבר על זה.
זה סיפור, אבל לא שפיינטין פוסק את זה להלכה, שאסור לעשות ניתוח מתים, אפילו זה...
אוקיי, זה מתחיל פה בבניין ציון הזה. אז
הדעה הזאת אומרת שכן מותר לי לגזול מישהו כדי לעשות ניתוח, אם זה דעה. מה שאני עכשיו אמרת?
הרשב"א?
כן.
מה שאני מנסה אבל להראות שברמה התפיסתית, הרעיונית, יש כמה וכמה ראשונים שמצטרפים לשיטת רש"י, שברמה העקרונית גם לא תגזול לשלב ירק ואל יעבור.
כל אלה מסכימים שאני יכול לגזול השם כדי להציג את נפשו? לא להציג את נפשו מסכנה.
לגזול לו ממה לשלם.
כן. אני עכשיו צריך לנות איתו אף אחד לא משלם לי, אני שונה דבילה, לוקח שם...
ברמה העקרונית, אם אתה עושה את זה על מנת לשלם, זה תנאי אחד. תנאי שני זה שאתה תהיה איתו על יבודל לבד. ושאחרת הוא יגיד לך למה אתה בא אליי,
תשוט את
הגרים.
שזה
מכן לא תחוך, לא קיים, אני לא חייב לך, אתה לא משועבד אליך, אתה משועבד, אני לא משועבד. אני משועבד, לתת את חלקי, נתחלק כולנו, כל אחד ישים שקל, ונדיל אותך, אתה לא פקח ממני את כל הכסף. אז בתנאים האלה כן.
אז הרשב"א לא בסדר.
מה?
כי הרשב"א, אז אני באמת לא מחויב.
זאת אומרת לא מחויב.
אני אישית...
לא, פה יש בן אדם ספציפי.
לא, פה השעורים האלה אין, אתה לא רק רצור
לך משהו אחר.
ברור, אם זה יהיה מצב שונה, אז זה לא ככה. זה בדיוק ההבדל.
אתה צריך לראות אותו כאילו הוא עומד שם על יד הבעלים.
לא, זה משהו אחר. אם אתה, יש לך הערכה שהבעלים מסכים.
לא, כאילו שהוא עומד שם, אבל הוא מחויב.
כן, כן, זה מה שרשב"א בעצם אומר. עכשיו, הדברים של הרשב"א הם קשים, צריך להבין. כי לא תעמוד על דם רעך, זה יורד דעה, זה לא חושב משפט. אני לא חייב לתת לך את הכסף במובן המשפטי. יש עליי מצווה להציל אותך, לא תעמוד על דם רעך. או לאו, כי אם אני לא עושה את זה. אבל איך זה מתרגם? מה זה קשור? אבל איך זה מתרגם? אתה... אין בעיה, אז אתה עכשיו לא רוצה את הצדקה למישהו. אני מדין זכין, אקח לך בכוח את הצדקה הזאת, ואתן לו, אתה לא כמו חייב לתת לו צדקה. בשביל לתקוף אותך במצווה צדקה, אני אשדוד אותך. אין דבר כזה זכין. מה זה זכין? זה לא זכות. אני מחליט אם זה זכות בשבילי או לא. אני לא רוצה לעשות את זה. אתה לא יכול להחליט בשבילי מה זאת זכות. אם אני אומר זאת לא זכות, אז אין זכין. זה לא... אז מי שאומר שזה זכות. בכל אופן, הטענה היא שברמה העקרונית, יש פה אולי רק הערה לגבי הרשב"א, התחלתי, שהרשב"א הוא בעייתי כי הוא לוקח בעצם חיוב ששייך במהותו ליורה דעה, וכאן אתם רואים איך זה מתחבר לנושא שלנו, והוא מתרגם אותו לחושן משפט. הוא בעצם אומר, לך מותר לקחת, כראה הוא היה חייב לתת לך. לא נכון, הוא לא היה חייב לתת לך. לא חייב במובן של חושן משפט. לא יכולת לתבור אותו בבית דין, להגיד, חברים, הוא לא רוצה לתת לי את הכסף שמגיע לי. לא מגיע לך שום דבר. יש עליו מצווה לתת לך. זאת חובה, זה לא זכות שלך. הרשב"א איכשהו מתרגם את זה, ואפשר לנסות להסביר את זה. אני לא נכנס לזה עכשיו, זה רק הערה בסוגריים.
אז הנה...
האם אני מחויב לזה כי זה כתוב בגמרא, או אני מחויב לזה כי זה נכון? אז, טוב, בכל אופן, אז אם נחזור אלינו, אז זה בעצם יוצא שיש פה סיעה נכבדה של ראשונים. אגב, בטור ובשובן ארוך, הלשון שהם מביאים זה כמו הלשון של הראש. טוב, זה הבן של הראש, כן? הם מביאים כמו הלשון של הראש. והבניין ציון באמת אומר שמשמע שהטור ובשובן ארוך הכריעו כמו הראש. לא כמו תוספות, הוא גם להכניס את התוספות לשם, זה אני לא בטוח שהוא צודק. אבל יש פה בהחלט אפילו אולי מקום לראות שזה כך פסיקת ההלכה. שמה שמותר לך לשרוף את זה כדי להינצל, זה רק אם אתה עושה את זה על מנת לשלם. עכשיו, ואז הוא ממשיך הלאה, הבניין ציון, והוא לוקח את זה למחוזות...
מה?
כן, אני חייב לו איזה משפטים, ודאי. זה לא רק הצדקה לתת לו איזה חזרה.
ברור שזה לא חושב משפט.
כן, זה ברור. עכשיו הבניין ציון ממשיך הלאה והוא אומר עכשיו מה נפקמינה למשל מה קורה עם ניבול המת או תרומת איברים. עכשיו תרומת איברים מהמת, לא מבן אדם עם כל הדילמות, מוות מוחי, מוות לבבי, איסור רצח. עזבו רצח, הוא כבר מת לגמרי, המוח, הלב, הכל מת. האם מותר לקחת ממנו איבר? הוא אומר שאסור. למה אסור? בגלל שאתה לא יכול לקחת ממישהו. אם אתה לא יכול לקחת ממנו ממון, ודאי שאתה לא יכול לפגוע בכבודו, כי כבודו חביב עליו, כן, מגופו, ולכן אתה לא יכול לפגוע בו, וכאן, הרי לא תוכל לשלם לו את זה בחזרה, כי הוא מת. אז השיטת הטור, השולחן ערוך, והראש, וכל הראשונים האלה, כל מה שמותר לעשות את זה, זה רק במקום שאתה עושה את זה על מנת לשלם. אבל אם אתה לא עושה את זה על מנת לשלם, אז אסור. אז ככה הוא רוצה לטעון. עוד פעם, אני אולי חייבים להדגיש, ברור שבמקום שהבן אדם מסכים, אין את הבעיה הזאת, גם בממון לא. כל הדיון הוא רק במקום שבו הבן אדם לא מסכים. ואפילו במקום שיש לי הערכה שהבן אדם הזה סביר שהוא יסכים, יכול להיות שגם אפשר לקחת. עוד פעם, זה דיון עקרוני, אני לא נעס כרגע לפרקטיקה. זאת אומרת, הלכה למעשה, יכול להיות שברוב המקרים אפשר יהיה לקחת את זה, כי בסך הכל בני אדם יסכימו. בסדר? אז לכן, אולי זה גם מה שהרשב"א מתכוון, שכיוון שיש עליך חיוב שלא תעמוד לאדם רעך, סביר להניח שהבן אדם מסכים. אבל אז אם הוא יעמוד פה ויצעק, לא, אני עבריין, לא רוצה לשלם. אז אסור לקחת. בסדר? אז בכל אופן, אז זה ההשלכה אחת, ואז הוא ממשיך ואומר, ומה אם לבייש מישהו? לבייש מישהו כשמאיימים עליי בנפשות, או שאני אבייש מישהו או שיהרגו אותי.
מי ממשיך ואומר?
בניין ציון. כן. אז הוא אומר גם בביוש אותו דבר. יהרג ועל יעבור.
אתה יכול לשלם?
מה?
בושת, זה אחד הנזיקים?
שאלה גדולה אם אפשר לשלם, בגלל שגם אם אתה משלם את הבושת, זה לא באמת מחזיר את המצב לקדמותו, להביא מפגיעה ממונית. צריך לשלם, כמובן, את מה שאתה יכול לפתות אתה מנסה. אבל השאלה אם הפיצוי באמת מחזיר מצב שם לקדמותו, בפשטות אתה לא יכול לשלם בו, שתודן שם בעניין הזה. יש שם כל מיני סוגיות בעניין. בכל אופן, אז אנחנו רואים אבל שבעצם מה שמקובל לומר כשיטת הבניין ציון, זה שכל מצוות שבן אדם לחברו יש יהרג ועל יעבור. בעצם, באופן כללי יותר, הוא מרחיב את זה הרי לכל פגיעה בזולת, לא רק לגזר, ואז בעצם מה שאתה שאלת קודם, זה רק ממון, זאת אומרת, כל פגיעה בזולת, וכל מצווה בין אדם לחברו. עכשיו אני אשאל אתכם, האם הבניין ציון מתכוון גם לצדקה ולריבית? זה הרי כבר לעבור על צדקה וריבית?
לא.
ודאי שלא.
זה יהודה.
נכון? ההגדרה היא לא מצוות בין אדם לחברו, ההגדרה היא זכויות של חברו. כל מקום של זכות של חברו, חברך, אתה לא יכול לפגוע בה אפילו במחיר החיים. אבל זה רק במקום שלחברך יש זכות. אבל אם עליך יש חובה, כמו מצוות צדקה, ומאיימים עליך, אנחנו נערוג אותך אם תיתן צדקה, אתה לא צריך לתת צדקה ולמות. כי הוא לא מגיע לו הצדקה, זה חובה עליי לתת לו. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הוא עצמו מסתבר קצת עם העניין. לדעתי, יש הגדרה מאוד פשוטה שמסבירה את העסק הזה, זאת אומרת, להבין מה הסברה או מאיפה זה יוצא. הוא שם לא נותן תשובה חד משמעית. הנקודה היא כזאת, כאשר אני עושה שיקול של פיקוח נפש מול גזל, אז מה אני בעצם אומר? אני לא לוקח את הכסף שלך בגלל שיש על האיסור לא תגזול, לא, לא אסור לי לקחת את הכסף שלך בגלל איסור לא תגזול. מצד שני יש פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה את כל האיסורים שבתורה חוץ משלוש החמורות, אז אין על האיסור לא תגזול, ולכן אני לוקח. אז זה שאין על האיסור לא תגזול זה בסדר, אבל את הלכן אני לוקח זה לא. למה? אתם זוכרים את השיעור הראשון הראשון שנתתי, דיברתי שם על רב שמעון שקופ, על דיני הממונות, או מה שאומר תורת המשפטים, כן, את התזה שלו שלא תגזול יושב על פלטפורמה משפטית. זאת אומרת, יש איזושהי הגדרה משפטית של דיני הקניין, איזה ממון שייך למי, איך קובעים דברים כאלה, שזאת קביעה חברתית, משפטית, מטה-הלכתית, לא הלכה קובעת את זה. על גבי הקביעה הזאת יושב איסור לא תגזול. זאת אומרת, אם אתה לוקח ממון של השני, אז אתה עובר בלא תגזול. אבל מי קובע שהממון הזה הוא של השני? העובד המשפטי. ואמרתי שם שיש טעות של רבים שתופסים את רב שמעון שקופ כאילו שהרובד המשפטי רק מגדיר את דיני הקניין, אבל אין איסור משפטי, האיסורים הם כולם בהלכה. זאת אומרת, דיני הקניין זה פשוט הגדרה, איזה ממון שייך למי. אבל לפני עליו שלא תגזול, זה שלך, אבל אני יכול לקחת את זה, איסור אין. רק הגדרה זה שלך. והתורה יוצקת את זה לדפוס של איסור. התורה אומרת, כיוון שזה ממון שמוגדר של מישהו אחר, אז אם אני לוקח את זה, אני עובר על איסור לא תגזול. ורב שמעון שקופ ברור שלא לזה הוא מתכוון. רב שמעון שקופ טוען שיש גם איסור ברובד המשפטי. אז אם אני לוקח ממון של מישהו, גם בלי איסור לא תגזול, עברתי על איסור משפטי. אחת ההשלכות למשל, זה גזל גוי. רב שמעון שקופ טוען שגם לשיטות של גזל גוי לא אסור מן התורה, זה מחלוקת ראשונים, גם לשיטות של גזל גוי לא אסור מן התורה, ברור שאסור מן התורה לקחת לו את זה. כיוון שאם הוא בעלים על הממון, אתה לא יכול לקחת את הממון כי זה שלו. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שכאשר ישנה לבן אדם זכות, הוא בעלים על משהו, הזכות הזאת מקימה חובה על מישהו אחר. זאת אומרת, אם לי אין זכות על הממון שלי, זה מקים חובה על האחרים לא לקחת. וזה הכל קורה ברובד המשפטי. לא תגזול זאת קומה שלישית. לא תגזול אומר, חוץ מהחובה המשפטית שיש עליי, יש גם איסור אם אני לוקח ממנו את הממון. איסור לא תגזול. עכשיו, האיסור של, של לא תגזול יכול להיות שלא קיים כלפי גוי. מחלוקת ראשונים. אבל החובה המשפטית היא תוצאה של הזכות של השני, אתה הזכרתי את טבלת אופל, כן, ש... כל זכות של האחד מקימה חובה של האחר, זה ודאי קיים גם ביחס לגויים, הרי דיני בעלות ודאי יש לגויים, הם ודאי בעלים על הממון שלהם. אז אתה לא יכול לקחת את זה לא בגלל לא תגזול, אבל גם אם אתה חושב שאין לא תגזול, עדיין יש פה איסור משפטי.
למה צריך להוסיף על לא תגזול? מה צריך
להגיד? כדי להגיד, יש פה גם בעיה דתית, ולא רק בעיה משפטית. איסור לא מוסרי, איסור דתי. זה לא נותן כלום, זה איסור דתי, אומרים לך שיש פה בעיה דתית, לא רק בעיה משפטית. למה צריך איסור לא תרצח?
אם אתה עובר ברדום, לא עבר
איסור דתי.
אבל יש
פוסקים
שאומרים,
אולי לא
נשמע.
בסדר, לא משנה, זה לא חשוב. למה יש איסור לא תרצח? בלי איסור לא תרצח היה מותר להרוג. לא, אלא בשביל להגיד לך שכשאתה רוצה, חוץ מזה שאתה נבלה מוסרית, אתה גם לא בן אדם דתי. זה מה שאומר, זה בשביל זה, שאיסור לא תרצח.
מה המשמעות בדיון הלכתי לתאר איסור משפטי?
אתה אמרת זה לא איסור משפטי?
לא, זה איסור משפטי וגם בכלל
איסור דתי. ההלכה מכילה גם את המשפט. מינוח, לא חשוב. זה לא איסור דתי, זה איסור משפטי. אבל ההלכה מכירה גם באיסורים המשפטיים. יש איסור.
כן, כמכלול.
עכשיו תראו, הנה בואו נראה עכשיו את ההשלכה. תסתכלו, יש שתי עמידות של האדם מול ההלכה. זה מאוד מעניין הדבר הזה. אתם יודעים, עברנו עכשיו את פורים. בן אדם, נגיד שבן אדם מוקף רוצה לשלוח בתנות לאביונים לפרוז, בסדר? מתי הוא יעשה את זה? בתתווה או ביהודה לד? שהוא מחויב או כשהשני מחויב?
במוצאי פורים הייתי בכותל, בא אליי בן אדם, עובר למצווה
לתת. זה השאלה, בדיוק זה השאלה. אני אומר, זה תלוי.
אמרתי לו, זה מניין של תל אביב.
זה תלוי איך אתה תופס את המצווה הזאת של מתנות לאביונים. היא המצווה של מתנות לאביונים, היא מצווה שבעצם אתה רואה את עצמך כמי שמחויב פה לתת ידי חובה, והאני הוא לא מעניין אותי, הוא סטטיסט. זאת אומרת, מבחינתי, הוא נמצא פה רק בשביל שאני אצא ידי חובה ויצא הכי טוב מהעולם הזה, מקסימום מצוות מינימום עבירות. אז ודאי שאני נותן לו את זה ביום שלי, כי אני צריך לתת ידי חובה. אבל אם אני נותן לו בגלל שהוא צריך לסעודת פורים שלו, אז מה אתה נותן לו את זה יום אחרי פורים? הוא את הסעודת פורים שלו כבר מת מרעב יום קודם. אז מה אתה נותן לו את זה בשושן פורים? אתה נותן לו את זה בשבילו, לא בשבילך. אז השאלה, האם מצווה צדקה זה בשביל המקבל או בשביל הנותן?
כתוב בגמרא שנותנים את מתנות לאביונים, העניים שמחזרים אחרי הפקים ובגלל שיש קריאת מגילה, אז העניים באים. אז לא בודקים, לא שבודקים אם הם עניים.
כתוב, מה
זאת
אומרת? הם נמצאים פה, אז הם פה. מה? אין אוטובוסים שמגיעים בשושן פורים, מגיעים עניים מוקפים, פרוזים לירושלים ומשנוררים או להפך. אם הוא עני הוא פה, אז הוא שייך לפה. אני לא משנה כרגע, אני לא מדבר על יכולת מתנות לאביונים. מה שאני רוצה לומר, יש איזושהי תפיסה, והיא מאוד נפוצה, אני חושב, בחשיבה הליטאית, שבעצם העולם כולו זה עולם של צללים. זאת אומרת, מי שקיים באמת זה אני והקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לצאת ידי חובה, או למקסימום מצוות, מינימום עבירות. האנשים והגורמים שאני רואה מסביבי, הם מחיתים צל לקיום מצוות. זאת אומרת, אני, אם למשל לא יהיה איזה אני מעודר בפורים, אז אני אשדוד מישהו רק כדי שיהיה אני מעודר, שאפשר יהיה לתת לו איזה מתנות לאביונים כמו שצריך. כן, אני מביא את זה לקיצוניות כמובן. זאת אומרת, יש פה איזושהי הסתכלות, ואני יכול להראות לכם השלכות הלכתיות של ההסתכלות הזאת, אבל יש איזושהי הסתכלות שאומרת שכל היחס שלי לזולת לא נובע מהזולת, אני מתחיל לדבר כמו לוינס, אלא מהחשיבה שלי מול הקדוש ברוך הוא. אני צריך לצאת ידי חובה, להיות בסדר. השני זה רק מי שמייצר בשבילי את המשימות. אני לא באמת רואה אותו מול העיניים. עכשיו, אחד כזה, כשהוא מסתכל על הממון של השני, והוא נמצא בתקנת נפשות, הוא שואל את עצמו, האם לגזול את השני בשביל להציל את החיים או לא? מה הבעיה? אני עושה חשבון הלכתי. לא תגזול זה לא אחת בשלוש החמורות, נכון? מצוין, אז אני נדחה בפני פיקוח נפש, אני לוקח לו את הכסף. אבל התפיסה השנייה אומרת לא ככה. אתה לא לוקח לו את הכסף בגלל שזה כסף שלו. לא בגלל איסור לא תגזול, זה לא קשור לאיסור לא תגזול. אתה לא יכול לקחת כסף שלו. התורה על זה גם שמה איסור לא תגזול. אבל אתה לא לוקח את הכסף שלו בגלל שיש איסור. אתה לא לוקח את הכסף שלו כי זה שלו. איך אתה יכול לקחת כסף שלו? זאת אומרת, זו הסתכלות אחרת לגמרי על העולם. אני בעצם פועל למען הזולת בשביל הזולת, לא בשביל לתת ידי חובה. אז החשבון לא נעשה בתוך התחום שלי. לא תגזול מול פיקוח נפש, שאני זה נדחה או לא. אני עושה איזה שהם חשבונות הלכתיים צודקים, חשבונות טובים. והמסקנה שלי שאין לא תגזול, אני לוקחת את הכסף. רגע, אתה צועק? אתה צועק. אז מה, אני יש לי חשבונות עם הקדוש ברוך הוא, לא תגזול, נדחה בפני פיקוח נפש, הכל בסדר, אני מסודר. זאת אומרת, אתה מסודר. זה כסף שלי. אני אביא לכם אולי דוגמה נוספת. יש שנייה אחת, אני פשוט רוצה להגדיר את הנקודה יותר טוב. לא סיפרתי זה פעם, אני לא זוכר, יש לי איזה חבר ליצן מבני ברק, שהוא ישבנו פעם סביב שולחן, והוא ראה איזה ספר, שהוא חיפש אותו כבר מזה זמן, אצל איזה חבר, מישהו שלישי שישב שם, הוא אומר, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לגזול ממך את הספר, או להשאיר אותו אצלך ולעבור בלא תחמוד. אז כיוון שאני במקום אחר עובר עליו, על לא תגזול או על לא תחמוד, זה לפחות שהספר יהיה אצלי. אז אני אגזול ממך את הספר, ולפחות הספר יהיה אצלי, כי גם ככה אני עובר עליו. גם אם אני אשאיר אותו אצלך. טוב, זה כמובן טעות בגדרי לא תחמוד, והוא גם ידע את זה, אבל נגיד לצורך הדיון שהטיעון הזה הוא נכון. מה הבעיה פה? נגיד שהטיעון הוא באמת נכון. בדיוק. אתה עושה את החשבונות, אתה לא לוקח את הספר שלו לא בגלל לא תגזול או לא תחמוד. זה החשבונות ההלכתיים שלך עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא לוקח את הספר בגלל שהספר הזה הוא שלו. את החשבונות ההלכתיים שלך, אתה תעשה על הכסף שלך, לא על הכסף של השני. ולא, שימו לב, זה נקודה מחודשת. כי אני מדבר על מצב שבו החשבון הוא נכון. אין בג בחשבון שלך, אתה צודק בחשבון. זה לא שאני מצאתי טעות, אתה עשית טעות בחשבון. לא, לא תגזול ממך בפני פיקוח נפש. מצוין, באמת אתה צודק נורא הלכתית, אבל הכסף הזה הוא שלי. אתה תהיה צודק הלכתית על הכסף שלך, לא על הכסף שלי.
איך הוא צודק, סליחה רב? הוא עשה גם לא תחמוד, וגם הוא תגזול.
לא, אז אמרתי שיש פה טעות בתפיסה שלא תחמוד, אבל אני אגיד לא יצוי שזה היה טיעון נכון. עדיין יש פה משהו בעייתי, כי אפילו אם הטיעון הזה הוא נכון, טיעונים נכונים תעשה על הכסף שלך, לא על הכסף של השני. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שהיחס שלי השני לא נקבע על ידי החשבונות ההלכתיים שהתורה מטילה עליי. שימו לב, זה נקודה מחודשת, זה לא כך פשוט. זאת אומרת, הטענה שבעצם גם אם החשבון שלי הוא נכון, לא בגלל שהוא לא נכון, אני צודק בחשבון, לא תגזול, נדחה בפני פיקוח נפש. אבל חשבונות נכונים, כשאני עושה, אני יכול לעשות רק על דברים שהם בטריטוריה שלי. אני לא יכול לעשות חשבונות נכונים על דברים ששייכים לך. והם נכונים, לא כי הם לא נכונים. זאת אומרת, שנייה אחת, הטענה היא הבאה. כשאני בא לגזול מהשני בשביל להינצל, איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. בוודאי שהוא נדחה, הוא לא בשלוש עבירות החמורות. אז מה? זה מה שמותר לי לקחת את הכסף? אסור לי לקחת את הכסף לא בגלל שלא תגזול לא נדחה, הוא נדחה. אבל מה שאני לא לוקח את הכסף זה בגלל שהוא של השני. אם השני לא מסכים, אז אפילו אם אני עושה חשבון הלכתי נכון, אני לא יכול לעשות אותו על ממון של השני. אז עכשיו, בעצם מה אנחנו אומרים כאן? שאיסור לא תגזול, כל הראשונים שאלו, הרי איסור לא תגזול לא מופיע ברשימת שלוש העבירות החמורות.
נכון.
למה לא? כי הוא לא אחת משלוש העבירות החמורות, הוא נדחה בפני פיקוח נפש. מה השאלה? מה שאני לא לוקח את הכסף, זה לא בגלל איסור לא תגזול. זה בגלל שיש לך זכות, וכאן אני מחזיר חוזר לזכות ולחובה. כיוון שלך יש זכות על הכסף, ולא רק חובה עליי לא לקחת אותו. אז החובה שלי נדחית בפני פיקוח נפש, כי זה חשבונות שלי. אבל הזכות שלך על הכסף, מה היא קשורה לפיקוח נפש שלי? הדילמות שנמצאות בתוכי שאני עושה עליהן את החשבון, הן דילמות של הדברים שלי. אז כשיש עליי חובה, אני יכול לבדוק האם היא נדחית בפני פיקוח נפש או לא. אבל אם החובה הזאת יסודה בזכות שלך, אז גם אם החובה שלי נדחית בפני פיקוח נפש, הזכות שלך עדיין קיימת. וכל עוד שהיא קיימת, היא גם כמובן מקימה חובה עליי. ולכן אני לא יכול לקחת את הכסף הזה, למרות שאיסור לא תגזול באמת נדחה בפני פיקוח נפש. הוא לא צריך להופיע בשלוש העבירות החמורות. עוד שני, אני רק רוצה, פשוט אחת לפני ששואלים, כי אני רוצה לסיים את מהלך המחשבה. מה תוספות בעצם אמר? תוספות אמר, למה זה לא מופיע בשלוש העבירות החמורות? זוכרים מה היה התירוץ שלו? משום לעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה. אז כולם שואלים, הבניין ציון עצמו שואל פה, מה זה אינה מפורשת בתורה, לא תיסע עליו חטא, יש עוד להביא מפורשים, למה שאני אומרת שאלה קודם, אני חושב יש פה להביא מפורשים בזה, אבל האיסור דאורייתא. תוספות לא מתכוון לזה לדעתי. תוספות מתכוון למה, זה לא בגלל האיסור שמופיע בתורה. מה שאתה לא מבייש אותו במקום פיקוח נפש, זה לא בגלל האיסור ביוש. האיסור ביוש הוא לא משלוש החמורות, הוא נדחה. מה שאתה לא מבייש אותו זה בגלל שהכבוד שלו זה התחום שלו. אתה אל תעשה שיקולים הלכתיים נכונים על התחום שלו. וזה לא רק ממון, זה גם ביוש, זה כל הזכויות של השני, זה לא רק דיני ממונות. דיני ממונות זה רק דוגמה. כל חושן משפט, וכאן אני חוזר לחילוק הבסיסי, כל חושן משפט שכולל את הזכויות של האחר, הוא יארג ועל יעבור. לא צדקה ויורד דעה, צדקה וריבית שם ביורד דעה, אלא חושן משפט. ולמה? כי בחושן משפט, החובה שלי יסודה בזכות שלך. וכשאני עושה דיני דחייה, דיני דחייה הם תמיד על חובות. זאת אומרת, החובה שלי בטלה בפני פיקוח נפש. אני לא חייב באיסור לא תגזול. זה נכון מאוד. אבל מה עם הזכות שלך? הזכות שלך לא מתנגשת עם כלום. היא נשארת. ואת הזכות שלך אני לא יכול להפר בלי רשותך. אם אתה לא מסכים, אני לא יכול לקחת. עכשיו, אם אני אעבור ואני אעשה את זה, לא יהיה פה איסור לא תגזול, כי איסור לא תגזול נדחה. לא יהיה איסור לא תגזול, יהיה את האיסור המשפטי של רב שמעון שקופ. שאני לקחתי כסף ממישהו ששייך לו, לא בגלל איסור לא תגזול. ואת הדבר הזה, אפילו פיקוח נפש לא מתיר. למה הוא לא מתיר? כיוון ש... על הזכויות שלי רק אני אחרי, זה מה שאמרתי קודם. מצד אחד, אני יכול לוותר על זה בלי שום בעיה, זה הכי גמיש בעולם, זה זכויות שלי. אני יכול לוותר על הזכויות שלי. אבל אם אני לא מוותר, רק אני יכול להחליט על זה. ולכן אתה, אפילו אם אתה נמצא בסכנת נפשות, אסור יהיה לך לפגוע בזכות שלי. ואולי זה מה שטוסוב מתכוון כשהוא אומר שעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה. אז כולם שואלים, מה זה? זה עבירה דורייתא. נכון, אני מתכוון, זה לא בגלל העבירה שמפורשת בתורה הירק בעל יעבור פה, אלא זה בגלל הרובד המשפטי. והרובד המשפטי לא נדחה בפני פיקוח נפש. ולכן, זה מה ששאלתי, מה ששאלנו על הראש, ומה ששאלנו על הרשב"א. אתם מתחילים עם זה שלא תגזול לא נמצא בשלוש העבירות החמורות. נכון? ואז בסוף אתם מגיעים למתקנה, שגם לשיטתכם, במקרים מסוימים לפחות לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. נו, אז איפה הקושייה שלכם? אתם אומרים, לא. גם הראש והרשב"א זה ככה. הראש אומר, אם אני גוזל על מנת לשלם, אז אין בעיה, אין פה איסור ברמה המשפטית, כי אני אחזיר לו את הכסף. האיסור שלא תגזול ודאי יש גם על מנת לשלם. או לפחות יכול להיות, זה מחלוקת, אבל לפחות יכול להיות איסור לא תגזול. בסדר, אבל איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש, מה הבעיה? והבעיה המשפטית לא קיימת כשאני עושה את המנת לשלם, אתה תישאר עם הכסף שלך. אז מה הבעיה? אז לכן הראש שהוא חולק על רשי, הוא לא חולק עליו עקרונית, הוא מסכים לגמרי, זה אותו מהלך בדיוק. הוא רק טוען שלגזול על מנת לשלם, אין בזה פגיעה בזכות של השני. רשי טוען שכן. אבל שניהם מסכימים שאם תהיה פה פגיעה בזכות של השני, זה יערק בעל יעבור. וכשאנחנו שאלנו, אז אתה הראש, איך אתה לשיטתך מסתדר עם הקושיה שאתה שאלת, שהרי בשלוש העבירות החמורות לא מופיע לא תגזול, הראש עונה על זה כמו שאמרתי קודם, נכון, כי לא תגזול באמת נדחה, מה אתה רוצה? מה שאמרתי לך שאסור זה במקום שבו אין עבירת לא תגזול, אלא עבירה משפטית, את זה לא נראה, נכון, זה לא קשור, כי מה שמונים זה רק דברים שמפורשים בתורה, כמו שאומרת, רק את האיסורים ההלכתיים מונים שם, לא את האיסורים המשפטיים, לכן לא מנו את לא תגזול. ואותו דבר הרשב"א, שהרשב"א אומר שמותר לי לקחת את הממון של השני, כי הוא משועבד להצלתי, שאלתי ועם גוי, או מישהו שלא משועבד להצלתי, אז אסור. אז גם הרשב"א מסכים שאיסור גזל לא נדחה בפני פיקוח נפש, נו, אז איך הוא עצמו עונה על השאלה, למה זה לא מופיע ברשימה? ועוד פעם, אותה תשובה. שהרשב"א אומר שאם אתה משועבד להצלתי, אז שאני לקחתי לך את הכסף, אין איסור לא תגזול. אתה משועבד להצלתי. אבל במקום שבו אתה לא משועבד להצלתי, אסור לקחת את זה לא בגלל איסור לא תגזול. אין איסור משפטי. לא בגלל איסור לא תגזול. בגלל איסור המשפטי, זה זכות שלי. אתה לא יכול לדון שיקולים נכונים אם זה נעשה על הממון שלי. ובעצם מה שאני רוצה רק לחדד פה, זה את הנקודה שאני כבר לא אספיק להמשיך לפתח אותה עכשיו. זה בעצם הטענה היא שיש משהו שנקרא, אני רק מסיים בהגדרה הזאת ונמשיך מכאן. יש בהלכה תחום או משהו, שיקול, שנקרא שיקולי טריטוריה. מינוח הוא שלי, לא משנה, אבל אפשר לראות את זה בכמה מקומות. שיקולי טריטוריה הם שיקולים מאוד מיוחדים, והרבה פעמים אנשים לא מודעים להם, כולל פוסקים לעניות דעתי, אבל אני חושב שהם עדיין נכונים. אני אנסה להראות את זה אולי בהמשך. כי, ומה ששיקול הטריטוריה, ומה הוא חריג? הוא חריג בזה שאני אומר לך שאסור לך לעשות משהו, או שדבר מסוים לא דוחה דבר אחר, לא בגלל השיקול ההלכתי. במישור ההלכתי זה דוחה. אבל השיקול ההלכתי, גם אם הוא נכון, יש גבול שעד אליו אתה יכול לעשות אותו. ואת הביקורת כלפיך היא לא בזה שהשיקול ההלכתי שלך לא נכון, אלא בזה שלקחת שיקול הלכתי נכון ויישמת אותו על משהו שהוא לא בטריטוריה שלך, אלא בטריטוריה של מישהו אחר. ואז אני לא יכול לתפוס אותך בזה שלא תגזול לא נדחה בפני פיקוח נפש, כי הוא כן נדחה, בחשבון ההלכתי אתה צודק. אין, אני לא מוצא בג בשיקול ההלכתי שלך, שיקול ההלכתי שלך לא נכון. אין בג, בשיקול מצוין, אין מתום אין בשיקול שלך. אבל גם שיקולים נכונים יש להם איזשהו רדיוס שעד אליו אתה יכול ליישם אותם. מחוץ לרדיוס הזה יכול להיות שאני רשע, בזה שהוא לא נותן את הכסף כדי להציל אותך. יכול להיות שאתה צודק הלכתית ולא תבוא על איסור לא תגזול. הכל יכול להיות, אבל לקחת אסור לך.
זה יכול להיות מבוסס על הסכמה חברתית, זאת אומרת, אני מוכנה שתגזור ממני,
ואתה
משוכר,
ואתה
תסכים
שאני אגזור ממך. אין בעיה, אפשר בהחלט להסכים על זה. אם יש הסכמה כזאת, אז אין בעיה בכלל. אנחנו מדברים בסיטואציה שאין הסכמה. אז זה מה שהראשונים מניחים. רק אם את יודעת על זה שמישהו באמת מסכים, את יכולה להשתמש בזה. אם לא, אז לפחות לפי אותם ראשונים שראינו עכשיו, אסור לקחת. אין הנחה פשוטה שכולם מסכימים. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאלה... לא, עוד פעם. זה שאלה שצריך לדון בה לגופה. זאת אומרת, אם למשל היום, את חושבת שהמציאות היום, זאת הערכת המציאות שלך. שהיום נראה לך שאנשים, האיש הסביר כן מסכים לזה. אין בעיה, יהיה מותר לך. לא צריך להיכנס פה לראשונים האלה. זה שהם העריכו את סביבתם באופן מסוים, זה לא אומר שגם היום זה כך. אנחנו צריכים היום להעריך מה האדם הסביר חושב היום. אין בעיה. אבל ברמה העקרונית, לו יצויר שהערכה שלנו, שהאדם הסביר לא מסכים, אז אפילו במקום פיקוח נפש, זה מה שיוצא, שאסור לקחת.
לא היום הוא יצד את אותו זדבר מהשם.
אז אני אומר, יפה, זה טיעון נהדר. שאלה אם זה משכנע אותו. אם שכנעת אותו בסדר, אבל אם לא שכנעת אותו, אז למרות שאת נורא צודקת. אז אני אומר, זה טיעון מצוין, דברי איתו. טיעון מצוין, דברי איתו, תנסי לשכנע אותו. אבל אם לא שכנעת אותו, זה שיש לך טיעונים, זה לא אומר כלום. כל עוד הוא לא מסכים, את לא יכולה לקחת. אז זה בעצם הטענה. כן, אז זה אותו סוד במקום אחר, אז לא בטוח שאפשר לחבר אותם אחד לשני. כן.
אתה מדבר כל הזמן על הרובד המשפטי כדבר שהוא מתבסס להלכה גם כשהלכה מתירה רובד המשפטי אוסר ואז השיקול ההלכתי לא תופס ואתה מדבר בפרט
לא שהוא לא תופס, יש איסור מצד השיקול המשפטי השיקול ההלכתי בסדר
ואז עדיין עצור לי וזה מתבסס על הזכויות של האחר שאני לא אסור לי להכניס אותם לתוך השיקול קודם כל לא כל כך ברור לי מה זה כולל ומה זה לא כולל אותו רובד משפטי שאתה מדבר עליו מבחינת זכויות ואני אתן לך דוגמה מן החיים שלי לישון בלילה, זה זכות שלי?
לא, אם מישהו מפריע לשנתך, האם אתה יכול לתבוע אותו בבית דין?
לא,
זה בעצם השאלה.
לא, ברובד המשפטי.
זה המשפטי, אם אתה יכול לתבוע אותו בבית דין.
אני חושב שבכל העולם מוסכם, שבשתיים בלילה, בן אדם רגיל מותר לישון.
אוקיי. מותר לו לישון, השאלה אם יש לו זכות לישון, זה לא אותו דבר.
ברגע שיש חוק שאומר שאסור להרעיש, החוק הזה כנראה...
אני מדבר על הרובד המשפטי, כמו שיש לי זכות על הממון שלי, יש לי זכות על השנה שלי, סתם אני לא סתם שואל. עכשיו, אני גר במקום מסוים, שברמה נורמלית כולם ישנים בשתיים בלילה. עכשיו אני צריך כדי להציל את נפשי, להעיר את כל השכונה, ואת זה אני לא אוכל להחזיר. זאת אומרת, לכולם זה איזו שיטה. בגלל הרובד המשפטי פה, שאפילו אין איסור תורה לעיר בן אדם.
אם יש לו תורה, זה איסור משפטי, לא איסור תורה גם אם יש לו נדחה.
ואז אני רוצה שעזוב את הביוש, להעיר אותך בשביל להציל את
הפרדה. אם אתה מניח שהדבר הזה הוא זכות, אז אין הכי רעמי. אלא אם כן, אתה אומר שהדבר הזה הוא לא זכות, רק חובה עליי לדאוג לנסת אישה. איזה זכות שלך, אז אם הכי רעמי.
אתה נוגע בקושי שלי, זה כל מה שאתה אומר. הרובד המשפטי.
אז אמרתי שהרובד, על זה דיברתי בשיעור שם ואמרתי שברובד המשפטי זה קביעה של המערכת המשפטית שנוהגת באותה חברה ולכן זה לא דבר אוניברסלי, זה יכול להשתנות. אתה צריך לבדוק איך החברה שבתוכה אתה חי תופסת את העניין. אם החברה הזאת למשל אומרת שאם מישהו מפריע לך לישון אתה יכול לקחת אותו לבית משפט ולתבוע אותו על פיצוי, אז זה אומר שהחברה רואה בזכות שלך לישון זכות. ואז יקומו הדינים ההלכתיים שנובעים מזה שהדבר הזה הוא זכות שלך.
אבל אם החברה לא מכירה בזה כזכות, אז לא.
וזה המבחן, וזה לא מתחדר למד שאתה לוקח לו גרלט. הוא לא יתבע אותי.
שנה, הוא יכול להיה לתבוע אותך אם הוא היה חי.
לא, אבל אם הוא הייתי לוקח.
זה אינדיקציה.
הוא לא היה לוקח.
התביעה היא אינדיקציה, זה לא שנה אם הוא באמת יתבע. אלא שנה אם זה דבר הזה הוא בר תביעה.
הוא לא תביעה.
בטח שהוא בר תביעה.
אין זה יכול לתבוע.
לא, הוא לא יכול, אבל זה בר תביעה. שהוא מת, אז הוא לא יכול לעשות את זה. אבל זה בר
תפילה, אם
הוא היה
חי,
יכול לעשות את זה.
הוא יכול היה לעשות את זה.
אז זאת הטענה. הרשב"א, אז כמו שאתה רוצה, על פי כל הסיפור הזה, הרשב"א אתה חשוב.
כן.
הרשב"א כן אומר, שאתה לוקח את ה...
לא, כי יש לו שיעבוד, הרשב"א טוען שאין פה גזל, כי הוא משועבד לתת לי את זה בין כה וכה, אין פה גזל. אם היה פה גזל, זה באמת היה אסור.
אבל סוף הסיפור בניין הוא שיטה יחידה.
מה?
רוב הפוסקים חוקים על הבניין ציון.